באחד מהקרבות, מלחמת ששת הימים, או מלחמת התשה, או ביום כיפור, או בלבנון, שהיה לי הכבוד וחוסר העונג להתקשר להשתתף בארבעתן. החלטתי ללכת לבדוק ולבחון יחד תהליך שהביא בעצם להקמת צה"ל, כמו שהכרנו אותו, עד ערב מלחמת שלג הראשונה. והיא התהליך, התיאור התהליך הזה לזכרם של 15 או 16 מחברי הקרובים לנשק שנלחמו יחד איתי ולא זכו לחגוג איתנו את יום העצמאות הנוכחי, וגם לא ימי עצמאות קודמים. מלחמת השחרור הסתיימה. בארץ, ערב המלחמה ב-48, כ-600,000 תושבים, אנשים, נשים וטף. מתוכם 6,000 נהרגו במלחמת השחרור, רובם גברים. זאת אומרת, לא היינו מתארים את זה כמו היום, במספרים של היום, היה מדובר על 65, בין 65 ל-70 אלף נופלים, במלחמה אחת, בתוך שנה אחת. המצב הכלכלי היה ירוד ביותר. מתוך מיליון ערבים שישבו בארץ, כ-700,000 ברחו, בין 680 ל-700,000 ברחו מארץ ישראל לארצות השכנות, למצרים, לירדן, ללבנון, חלק קטן מאוד לסוריה, וחלק הצליחו לנסוע ולעבור מעבר לים. כ-250,000 ערבים נשארו בתוך גבולות ארץ ישראל. המדינה הצעירה שזה עתה נולדה, עם ה-600,000 פחות 6,000, קלטה בתוך 6 שנים, מ-49 עד 54, קלטה בתוכה 1,200,000 נפש. זאת אומרת, ה-600,000 קלטו 300%. ואחרי, במקביל הקליטה הזאת, נוצר מצב שקרוב לרעב. ז'בוטינסקי אמר פעם שצריכים לתת לאדם שלושת הממים: מזון, מורה ומגורים. הוא דיבר גם על המם הרביעית, על מרפא. באותו מצב של שנת 48-49 יכלו לתת בקושי מזון. מגורים, אם אפשר לקרוא למצב שנתנו מגורים, אפשר לקרוא כך. מורה נהיה כל מי שיש לו תעודת לידה רשמית, יכול ללכת ללמד. ומרפא, גם הוא היה לוקה בחסר. היו תקופות שכשהגיעה אונייה עם חיטה לארצות הברית, רב החובל לא היה מוכן לפרוק את החיטה לפני שנציג משרד האוצר היה מגיע עם מזוודה של דולרים, ושם לו את הדולרים על השולחן, ורק אז הוא היה מוכן לפרוק את החיטה, משום שלא האמינו בכוח האשראי, בכוח התשלומים של ישראל. במקביל, אנחנו צריכים לזכור שבאותו זמן, סליחה, אני אפתח בכיוון אחר. בזמן שהגיעו עקורי המחנות שישבו באירופה בציפייה להקמת מדינת ישראל ואפשרות לעלות ארצה, הגיעו ארצה, פתחו בפניהם את הערים והכפרים הערביים שנשארו שלמים, ברמלה, בלוד, בפג'ה, פתח תקווה, בחיפה, באקו. אפשר למנות עוד הרבה דברים, אבל חבל על הזמן. בכל הערים הערביות שהיו בארץ, או הערים המעורבות, או הערים הערביות פר אקסלנס, שהיו בארץ, פתחו בפניהם את החורבות של הערים האלה, כדי שישפצו לעצמם איזשהם מבנה מגורים ויתחילו לגור בו. אבל זה נגמר. זה נגמר, ויהודי ארצות ערב, שמצאו נכון, או שגרשו אותם ממקומם, או שהגיעו למסקנה שיגרשו אותם בזמן הקרוב, או ששמעו על הקמת מדינת ישראל ורצו להצטרף אליה, כמו יהודי תימן, הגיעו לארץ ולא נשארו להם מקומות באותם ערים ערביות, באותם כפרים ערביים שנשארו שלמים, ושהזכרתי לפני שתי דקות. ואז יהודי ארצות ערב נאלצו בתחילה למלא את המחנות הבריטיים שהיו בארץ, מחנות הצבא, ראש העין, מחנה ישראל, צריפין, חלק מתל השומר ואחרים, ואחר כך הקימו המצאה ישראלית מיוחדת שקראו לה מעברות. בתחילה בנו במעברות פחונים, בתים מפח. נגמר הפח, התחילו לבנות בעץ, צריפים. נגמר העץ, עברו לבניות באוהלים, בדונים. ואנשים ש... אנחנו צריכים לזכור שאנשי מחנות העקורים עזבו את אירופה אחרי שהם נדדו 10 שנים והיו בצורך שרידה, וכל מה שנתנו להם היה יותר טוב מה שהיה להם שם. צריך לרצות לזכור שיושבי ארצות ערב שעלו ארצה עלו ממצב פחות או יותר יציב, והצטרכו להגיע למצב של חוסר מגורים ושל חוסר מזון, או מזון מאוד מאוד מצומצם. הדבר היחיד שנתנו לאנשים ללא הגבלה היה לחם ומים. בארץ באותה תקופה הנהיגו משטר של צנע, של קיצוב. סוכר במסורה, שמן במסורה, קמח היה מעט מאוד מסורה, כמובן שלא היו ממתקים, בשר במסורה רבה, וכל בעל משפחה קיבל את המזון שלו, גם אם היה לו כסף לקנות, קיבל את המזון שלו לפי מספר התלושים, לפי מספר הנפשות שהיו במשפחתו. קראו לזה משטר הצנע של דוב יוסף. שלושת הדברים האלה יחד הביאו למצב של חוסר אמון במדינה ושל קושי עצום של קליטה ושל התפתחות. זה צד אחד של המטבע, נניח אותה לרגע וניקח צד אחר. בצד האחר, בין 650 ל-750 אלף, המספרים נתונים במחלוקת, של ערבים עזבו את ארץ ישראל, בעיקר את הרי החוף שלה, ואת שפלת החוף שלה, את שפלת יהודה, עזבו את האזורים האלה וברחו לארצות ערב כמו שציינתי. הם השאירו את רכושם אחריהם, כאשר מנהיגי ארצות ערב ומנהיגי הפלסטינים בארץ ישראל הבטיחו להם שהם יטטו את היהודים לים, ובתוך חצי שנה הם יוכלו לחזור חזרה לבתים שלהם. עברה חצי שנה, ומי שטוטה לא לים אלא לכיוון המדבר, זה היו דווקא אלה שהבטיחו את ההבטחות. נוצר מצב של 750 אלף איש, או 650 אלף איש, אני לא אחזור על המספרים האלה, מאות אלפי אנשים, שישבו על הגבולות, וראו איך שרכושם אליבא דתמם נבזז על ידי היהודים, על ידי העולים החדשים, אם מדובר בנכסי דלא ניידי ואם מדובר בנכסי דניידי. והם עצמם רעבו ללחם. וגברים בעלי יוזמה ובעלי כושר שרידות וידע ויכולת התחילו לעבור את הגבול אחרי הסכם שביתת הנשק כדי לנסות להציל יבול, כדי לנסות להציל צינורות, כדי לנסות להציל כביסה, כדי לנסות להציל רהיטים וכלי בית, כדי להביא לבתיהם. קראו להם המסתננים. הם היו מסתננים מעבר לגבול בלילה, ומנסים לגנוב מכל הבא ליד. הם גנבו גם את שלהם, שממנו לא נשאר הרבה, וגנבו גם משל היהודים, מה שהם קיבלו לעצמם, כדי להתחיל להתפתח. ההסתננות מהר מאוד עברה מפסים עדינים, מפסים של ניסיון לגנוב רכוש, לפסים של אלימות, ופסים של ניסיון לגנוב נפש. המקום לשנת 51, בין שנת 49 לשנת 52 הייתה תופעת ההסתננות כתופעה מרכזית מפריעה למדינת ישראל, אבל היא הייתה נסבלת ואפשרית. אומנם זה הפריע מאוד לחבר מושב שגמר 16 שעות עבודה ללכת לישון ברפת עם אקדח למרעשותיו והפרות קשורות לו לרגל כדי שיעירו אותם, יבואו לגנוב אותם. הוא יצא לקום למחרת ב-4 כדי לחלוף חליבת בוקר. זה מאוד הפריע לו, אבל זה לא הפריע למדינה להתחיל להתפתח. ב-50, קשה לקבוע בהיסטוריית נקודות פתיחה, אבל אפשר לקבוע נקודות מפנה. באוקטובר 52 הגיעה חוליה שמסתננים ליישוב יהוד, היום העיר יהוד שנמצאת בין כביש 40 לכביש אור יהודה ו-463, והשחילה רימון לתוך בית המשפחה, וכתוצאה מהרימון הזה נהרגו אמא ושני ילדיה. שנה קודם, כתוצאה מההסתננות וכתוצאה מכך שצהל, או סליחה, אני עושה פסק זמן וחוזר אחורה, הצבא היה עייף, העם היה עייף, הוותיקים היו עייפים ממלחמה, הצעירים היו לא מוכנים ולא מאומנים. אלו שהוותיקים היו עייפים ממלחמה וחשבו שהנה בא השלום, באים הסכמי שביתת הנשק ותהיה לה מנוחה ונחלה עד העולם. וכשהתחילו ענייני ההסתננויות וענייני הפרות הסכמי שביתת הנשק, לא היה כל כך מי שיענה לצבאות הערביים באותה תקופה. במקביל, מי שיכול היה לשמש עתודה לצהל היו העולים החדשים, שאת מצבם תיארתי בעשר דקות האחרונות, ושלא הייתה להם מוטיבציה אדירה כשאבא שלהם נשאר במחנה, במאהל, במעברה, רעב ללחם, או שאבא שלהם בדיוק גורש מרומניה, מפולניה, מגרמניה, מאיטליה, מצרפת או מהולנד ואחרים, ובקושי הצליח לשרוד ולקבל את המגורים שלו ברמלה או בירושלים או במקומות אחרים, אז לא הייתה להם מוטיבציה גבוהה ללכת ולחרף נפשם במערכות ישראל. ונוצר מצב של החלשה כללית בצהל ושל ניסיון לשמור על הנפש בכל מחיר. מזכיר לנו משהו מימים אלה. אם כי הפעם זה נעשה מתוך תחושה של עודף צובה ולא עודף של רעב. בשנת 51, או תחילת 52, נקרא אריק שרון שיצא ללימודים באותו זמן, להקים יחידת קומנדו, בתוך צהל, שתיתן תשובה לבעיות שנמצאות מעבר לגבול, ושאין בכוחו של טור שריון או של יחידת חיר כמו אלכסנדרוני או קירייתי, לטפל בהם בצורה נחרצת וטובה. ביקשו ממנו גם להקים יחידה שתיתן סטנדרטים חדשים לצהל. המבקש היה הרמטכ"ל מרדכי מקלף, וקצין המבצעים הראשי שלו, משה דיין. ואז הקים אריק שרון את יחידת 101, שהוקמה על ידי, בשיטת של חבר מביא חבר, בעיקר בני קיבוצים, הקיבוצים של העמק וגליל תחתון, שהביאו אחד את השני. זו הייתה יחידה מאוד מאוד פרועה, מאוד מאוד מקצועית, מאוד מאוד פרטיזנית. אני יודע שאני מדבר על דברים שהם תרתי דסתרי, והתקיימה במשך שנה וחצי, מתחילת 52 עד אמצע 53, או מאמצע 52 עד סוף 53. והסיפור שסיפרתי על מקרה יהוד היה מקרה ב-53, והפעולה הגדולה ביותר, נקרא לזה המשמעותית ביותר, שקיימה יחידת 101, הייתה פעולת קיביה, שמשם יצאו הרוצחים לכיוון יהוד. אריק שרון בפיקוד יחידת 101 נכנס לקיביה, כבש אותה לחצי לילה, פוצץ את כל הבתים ביישוב, או את כל הבתים שהספיקו לו, הספיק לו חומר הנפץ שהוא סחב איתו, יחד עם הפלוגה שלו. נהרגו שם 62 איש, מדברים בין 62 ל-100, אנחנו יותר משערים שה-62 זה נכון. ביניהם נשים וילדים, היה זעם רב באום על הפעולה הזאת. כתוצאה מהזעם הזה, בן גוריון, שהיה ראש הממשלה באותה תקופה, גרס שמי שעשה את הפעולה היו תושבי היישובים בסביבה שזעמו על המטיפיץ גרסה שמי שעשה את הפעולה היו תושבי היישובים שזעמו על ההפקרות שהפקירו את חייהם, ובצורה כזאת הוא יצא נקי מהסיפור הזה באום. באותו מעמד פירקו את יחידת 101, או יותר מדויק, לא פירקו את אלא מזגו אותה עם גדוד הצנחנים 890, שאריק שרון קיבל עליו את הפיקוד. יש לנו כמה נקודות ציון, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, אז אני לא אציין תאריכים, אבל יש לנו כמה נקודות ציון לאורך התקופה שבה המסתננים הפכו ממסתננים לפדיון. פדיון בא מלשון המילה פדאיה, פדאיה זאת אומרת מוסרי הנפש. באותה תקופה היו כמה מקרים שבאו מכמה כיוונים. היה מקרה שפיר, שבתוך שפיר גם כן פגעו בבית עם אישה וילדים והרגו אנשים שלווים בתוך ביתם, שפיר באזור אשקלון. היה מקרה יהוד שהזכרתי אותו, היה מקרה כפר חבד שבצהריים הצליחו להשחיל רימון לתוך חדר שבו מורה וארבעה תלמידים התפעלו מנחה או מעריב, אני לא זוכר בדיוק, הם נהרגו, ואז הם נקראו מאז בבית הספר שבינתיים נסגר, נקרא מסגרת יד החמישה, על שם אותם חמישה. היה פעילות של פדיונים בפטיש, מושב פטיש, שבתוך חתונה הצליחו להסתנן מהגבול המצרי ולפגוע שם במושב פטיש בתוך חתונה, ונהרגו נדמה שניים או שלושה אנשים. אני לא אמנה את כל הפעולות, והיה הסיפור הידוע האחרון, לא האחרון, אבל אחד מהם אולי המזוויע ביותר במעלה הקרבים, שבו אוטובוס שנסע לחגיגות השחרור לאילת עלה על מערב ירדני, מערב שמסתננים מירדן או ליגיונרים מירדן, ונהרגו כל נוסעיו למעט אחד. זה היה כבר 54. חובר, מה שאני רוצה לציין, שבשנים האלה, 51-54, ההסתננות לשם גניבת רכוש הפכה להיות הסתננות לשם גניבת נפשות, ובשלב יותר מאוחר, גניבת הנפשות הפכה להיות טרור מוזמן, טרור יזום, כדי ליצור מצב של חוסר מוטיבציה ושל אנרכיה ושל תחושת חידלון בקרב החברה הישראלית. מול הפעילות הזאת הוקמו יחידות 101, ואחר כך נמזגו לתוכם, לתוך גדוד הצנחנים, ויצרו סטנדרטים שבין היתר קבעו שאם לא נהרגים או נפגעים על חצי הכוח, אז לא חוזרים בלי למלא את המשימה, מה שקוראים דבקות במטרה. נמזג או נמהל הסיכום שעל כל דם של יהודי שנהרג יש להשיג או לגרום לנזק לפחות ל5-6 מהצד השני. קראו לתקופה הזאת תקופת פעולות התגמול. לפעולות התגמול קבעו בעצם את הסטנדרטים של צהל עד היום הזה. עכשיו אני רוצה להסתכל על הנף שלישי. באותו זמן, מדינות ערב שהפסידו במלחמת השחרור לא כל כך היו מוכנות להשלים עם ההפסד שלהם. וניסו להתעצם, א', כמו שציינתי, ניסו לפגוע בתוך המרקם ההתיישבותי המתחיל של מדינת ישראל באותה תקופה, וב', ניסו לפגוע, להתעצם מעצמה מבחינה צבאית, לרמה כזו שהם יוכלו להשמיד את ישראל במלחמה חזיתית. בואו נזכור שלא מדובר אז על שטחים, ולא מדובר אז על ירושלים, ירושלים בשלטון ירדני, ירושלים העתיקה, וסביבותיה אל עזריה ואל עיסאוויה ואל רם, וכל המקומות האלה נמצאים בשלטון ירדני, רצועת עזה בשלטון מצרי, קלקיליה, טולקרם, שכם ואחרים בשלטון מסופחים לממלכה ההאשמית הירדנית, אין בעצם, כל התירוצים שקיימים היום לא היו קיימים באותו זמן, אבל המטרה הייתה השמדת ישראל. מטרה מוצהרת על ידי עבד אל נאסר המצרי, ועל ידי, לא חוסן, אבל חוסן נזכור שהיה צעיר מאוד, היה בן 16 או 17, והומלך למלך על ירדן, אבל מי ששלט בירדן במידה מסוימת הייתה מועצת עוצרים, וגלאב פחה שהיה קצין ירדני שפיקד על הליגיון, קצין אנגלי שפיקד על הליגיון הירדני. אני לא רוצה להתסחף יותר מדי לצדדים, וננסה להגיע למטרה שנסיים אותה בתוך כמה דקות. באותו זמן עולה לשלטון, או המלך פרוק מגורש ממצרים על ידי מהפכת הקצינים הצעירים, ונג'יב שאינני זוכר את שמו, גנרל נג'יב, שאינני זוכר את שם משפחתו, נקבע לשליט מצרים מטעם הקצינים. אבל מתחתיו או מאחוריו של גנרל נג'יב עומד אדם מאוד חריזמטי, צריך לציין, האדם היחיד שלא הפסיד קרב מול צהל במדינת בארץ ישראל במלחמת השחרור, הוא היה מפקד, הקולונל, שפיקד על הקרב בכביש פלוג'ה, שממנו יצאו כוחות המצרים עם הנשק שלהם בהסכם פינוי ולא בקנייה. אני לא רוצה להיכנס ולהרחיב את זה, אבל גנרל עבדל נאסר היה המפקד שלהם, והוא זה שעמד מאחורי ומתחתיו ומעליו של גנרל נג'יב, שקיבל את השלטון במצרים, עד שהוא הדיח אותו בשנת 53. כשהדיח נאצר את נג'יב, השתנו כללי המשחק במזרח התיכון, ומצרים התחילה לשחק במגרש הבינלאומי. כדי להגיע למשחק הזה, עשתה מצרים שלושה דברים. ולא ניכנס כרגע לסיבות למה היא עשתה את זה. סיבה ראשונה, היא הלאימה את תעלת סואץ. מעשה ראשון, היא הלאימה את תעלת סואץ. תעלת סואץ הייתה במניות מוחזקות, מיעוטן על ידי הצרפתים ורובן על ידי האנגלים, ושימשה נתיב מים בינלאומי בין ים התיכון לאוקיינוס ההודי, כמו שהיא משמשת היום, אלא שבאותו זמן המשמעות של זה הייתה הרבה יותר רחבה, כי טונאז' הספינות וזה היה הרבה יותר, וההובלה היה הרבה יותר מצומצם. זה פעולה אחת, הילים את תעלת סואץ, דרך על היבלות של האנגלים ושל הצרפתים וכמובן של הישראלים, שהפסיק להתאפשר להם מאז העברת סחורות והעברת אנשים לאוקיינוס ההודי, לאוקיינוס האטלנטי, לאוקיינוס לים התיכון, ואם הם היו רוצים להעביר כאלה דברים, היו צריכים לעשות את זה דרך כיף התקווה הטובה וסיבוב של חצי עולם. כל מי שרוצה להבין את זה, שיקח אטלס ויסתכל על מה מדובר. במקביל, סגר נאסר את מצרי טיראן. מצרי טיראן זה המצרים שעוברים בין האוקיינוס ההודי לים סוף, והם בעצם מערכת הכניסה לנמל אילת המתפתח. במקביל, יצר נאסר עסקה, בעצם הכניס את הרגל השמאלית הראשונה למזרח התיכון על ידי רוסיה הסובייטית של אותו זמן, וכדי ליהנות מההכנסה הזאת הוא יצר עסקת נשק שלא נודעה כמותה במוקדם יותר בין מצרים לבין צ'כוסלובקיה. צריך לזכור שבאותו זמן צ'כוסלובקיה הייתה יסמן מוחלט או יס סטייט מוחלט של ברית המועצות לשעבר, ובשיטת פועלי כל העולם התאחדו שאני יורה, התאחדה צ'כוסלובקיה, פולין ויוגוסלביה פחות, מדינות אחרות תחת השלטון המגף הרוסי, ואם צ'כוסלובקיה קיימה עסקת נשק עם נאסר, אז היא עשתה את זה לא בברכה אלא בפקודה רוסית. שלושת הדברים האלה הביאו לשינוי אסטרטגי במזרח התיכון ולמצב שישראל לא יכלה לסבול אותו, יחד עם הטרור, יחד עם יצירת סטנדרטים החדשים של צה"ל, על ידי החדשים ישנים, כי בעצם מה שעשתה יחידת המאה ואחת זה היה לשכלל את הפעילות של הפלמ"ח שפורק בשנת 49. כדי לתת מנוחה מצד אחד, לתת אפשרות לחיים במנוחה ולהתפתחות אפשרית לעולים החדשים ולמדינת ישראל בכללה, כדי לאפשר חיים קיומיים למדינה שהיה עליה חרם ערבי בכל דרכי היבשה, והדרכים היחידות שהיו פתוחות בפניה היו דרכי האוויר והים, כדי לתת אפשרות לקיים פעילות מסחרית ופעילות נוסעים בין האוקיינוס ההודי לבין מפרץ אילת, כדי לא להיות נחותים כלפי היצרים וכלפי הסורים בנשק ובתחמושת, נוצר מצב בינלאומי כזה שהביא את ישראל ליציאה למבצע סיני ב-29 לאוקטובר ב-56. נגעתי פה אולי, או לפני זה עוד משפט אחד, מבצע סיני הביא בעצם לידי ביטוי את צהל החדש ישן. אחרי שמשך 7 שנים או משך 3 שנים ראשונות צהל איבד מכוח ההרתעה שלו, ואחרי שבמשך 6 שנים שאחרי זה היו פעולות תגמול מצומצמות שפעלו מול יחידות כמו במשטרת קלקיליה, כמו במשטרת חניונס, כמו במחנה הצבא בעזה, כמו במשטרת חוסן ואחרים, או בגבול הסורי בלא מנוכה בלבד הפעולות שהייתה קודם לכם ב-54, אינני זוכר איפה הייתה בדיוק. אחרי שצהל יקרא לזה אימן את כוחותיו מול חילות הרגלים הירדנים, הסורים והמצרים, ואחרי שאימונים מאוד אינטנסיביים כדי לייצר צבא מערב רב שהגיע אז לארץ ישראל, דוברי יידיש וערבית, רומנית, פולנית, ערבית מרוקאית, עברית וכיוצא באלה, ושלא היה להם בדיוק אמון אחד בשני, הצליחו ליצור מערכת של צבא מבוסס על צבא המילואים, הביאו את המערכת הזאת לידי ביטוי לוחמני וארגוני בתוך המלחמה, ובמשך 5 ימים, בין אוקטובר לנובמבר 56, הצליח צהל במחיר עבדות של 171 איש לכבוש את כל מבצע סיני עד מעברי המיתלה והג'ידי, ונעצר שם אך ורק משום הסכם היה שיתוף פעולה שהיה בינו לבין הצרפתים והאנגלים, שקבע שזה נקודה האחרונה שמותר לצהל להתקרב. לאחר מכן הייתה ותשקוט הארץ כ10 שנים, חוץ מאשר בגבול הסורי, אבל זה נושא לפרק אחר לגמרי בתוך המסגרת והמערכת. שיהיה לנו יום עצמאות שמח.